צהריים טובים לכם, שמי זבולון קלפה, תושב עצמונה, בעבר, בהווה, בעתיד, כיום בשומריה. מבחינתי היום דווקא זה יום מיוחד שנקבע לאירוע הזה, כי היום ממש בשעות האלו ממש, תודה רבה, היום בשעות האלו ממש, לפני 3 שנים, בשעות האלו יצאנו מבית הכנסת בעצמונה, ובעצם התחיל הגירוש של עצמונה ממש בשעות האלו, לפני 3 שנים במדויק, ט"ז מנחם אב. אני בכוונה הייתי מתחיל אולי טיפה אחורה וחוזר טיפה על הימים שקדמו לדבר הזה, קדמו ליום הזה של הגירוש, על כל המאבק הגדול שהתנהל במשך כשנה וחצי לערך, שבהתחלה היו ציבורים קטנים וזה הלך והתעצם, ותוך כדי הדבר הזה גילית בעצם את הכוחות שהיו טמונים ונמצאים בקרב האנשים בגוש עצמם. אנחנו גרנו בגוש קרוב ל-14 שנים לערך, מכיר את הדבר מאוד מאוד מקרוב מבפנים, הייתי מאוד מעורה שם מבחינה ציבורית, באופן טבעי גם נטלנו חלק במאבק סביב הגירוש במשך כל השנה וחצי שקדמו לגירוש, וכל הזמן התמודדנו עם השאלה היה לא תהיה או מה יהיה או איך יהיה. אצלנו לפחות בקרב האנשים מהגוש שאיתם הסתובבתי רבות, אני מדבר על האנשים בוועד, ועד הרבנים, ועד המתיישבים, אז אנחנו אמרנו, לנו היה את מטבע לשון קצת שונה, אנחנו אמרנו שאנחנו מצווים על ההשתדלות, התוצאות זה בידי מישהו אחר, ריבונו של עולם, ואנחנו מקווים ומאמינים שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. לנו נדמה לפעמים שהדרך בדרך מסוימת, אבל הוא מחליט להוליך את הדברים בצורה אחרת, וכך היה. ובסופו של דבר הגענו לט"ז מנחם אב תשס"א, שעת הצהריים, זה יום ראשון אחרי שבת, שבת מיוחדת במינה, היינו באזור הדרומי, היישוב היחיד שנותר בגוש, עם מושב קטיף שנמצא לטיפה צפונית אלינו, ונצרים שנותרו במרכז הרצועה עד למחרת לי"ז מנחם אב. שבת שכבר ידעת בעצם, הגוש כולו כבר היה כמעט חרב, היישובים שהיו פורחים במשך 35 שנים כבר הפכו לממש עפר, הבתים נחרבו, חממות נהרסו, ובשעות האלו ממש גורשנו מעצמונה, ואנחנו קיבלנו החלטה אחת בקהילה אצלנו בעצמונה: אנחנו את עתידנו מחליטים להשאיר בידיים שלנו, אנחנו לא הולכים עם המדינה, לא הולכים לבתי מלון, לא הולכים לכל מיני פתרונות כאלו ואחרים. ולכן התעקשנו, איך שיצאנו ממחסום כיסופים, ירדנו מהאוטובוסים שצה"ל העמיד לטובתנו, ועברנו לאוטובוסים שלנו, ומשם בעצם התפצלנו לשני ראשים. ראש אחד הגיע למה שנקרא לימים עיר האמונה, מתחם גדול של אוהלים ליד נתיבות, שבהתחלה לא ידענו לקראת מה אנחנו צועדים, אבל את הלילות הראשונים שהתחלנו אותם ממש, אפילו לא בגובה המזרון הייתי אומר, אלא בגובה הרצפה ממש, לא כמדרשו אלא כפשוטו ממש, אוהלים ענקיים כאלו של גברים לבד, נשים לבד, וכך לאט לאט התחלנו לבנות את הקהילה שם מחדש. אחרי 3 שבועות של שהות במקום פתחנו את התלמוד תורה עצמונה, קרוב ל-500 ילדים, בנים ובנות, בית ספר לבנות ותלמוד תורה, התחילו את הלימודים שם במקום, במבנה גדול של כיתות שארגנו שם במתחם עצמו, ולאט לאט התחילו להיבנות חיי הקהילה במקום. במהלך חשוון לערך, סוף תשרי יותר נכון, התחילה להתברר יותר ויותר האופציה של מזרח לכיש, ואנחנו התחלנו להתקדם לכיוון של בהתחלה מרשם, לאחר מכן זה היה נושא של שומריה, ובאמת לאחר מספר חודשים, בסוף אדר, ממש בפורים של ירושלים, הגענו אחרי החילוץ הראשון לשומריה, ושם התחלנו בעצם לבנות את הקהילה מחדש. הגענו רק חלק מהקהילה, 50 ומשהו משפחות, חלק אחר של הקהילה עבר לאזור החלוציות ליתד, וחלק התפזר בכל מיני מקומות ברחבי הארץ. באופן טבעי, כשאתה מסתכל על הדברים, אני תמצתתי לכם בדקות ספורות מהלך ארוך של שנתיים וחצי, שבעצם מקפל בתוכו, הייתי אומר, סיפור חיים שלם, זאת מציאות חיים שלמה. כי בסופו של דבר, כשאדם מגיע למציאות כזו של התמודדות כזו גדולה, כל כך כל כך מורכבת, כל כך קשה, הוא בעצם מביא לתוכה את כל המטען שהוא ספג במשך כל השנים שלפני כן, ועם זה הוא מנסה להתמודד ולבנות ולהיבנות במהלך, אותו אתגר, אותו ניסיון, אותה התמודדות. אנחנו תמיד היה מורגל בפינו, ואני לא אומר את זה מתוך חלילה להישמע כיוהרה, אבל בסופו של דבר העם היהודי לאורך כל שנות ההיסטוריה שלו ידע המון אתגרים, המון התמודדויות, קשות יותר, מורכבות יותר, מורכבות פחות. כמובן לאורך כל הדרך היו ללא סוף התמודדויות ואתגרים שונים, אבל ידענו כל הזמן שאנחנו העם הנבחר. והדבר הזה, מי שמכיר את המדרש של הקדוש ברוך הוא מקיש על הקדים, שהקדר מקיש על הקדים בפני הרוכש, אז הוא מקיש על הקדים החזקים יותר כדי להראות את הסחורה הטובה, אותו דבר הפשטני. בשלב הזה הבנו שאנחנו כנראה נתבעים לעמוד בניסיון גדול בשבילנו, בשביל עם ישראל, בשביל כולם גם יחד. והבנו שעם כל הקושי, שהוא קשה מאוד, נחשב במושגים של ילדים שבעצם לא מכירים שום דבר אחר מלבד החול של גוש קטיף, נולדו שם, גדלו שם, זה כל המציאות שלהם, שם הם התחנכו, שם הם למדו במשך כל השנים, הגוש כולו היה להם כבית אחד גדול, ופתאום במשך יום בהיר אחד אתה מוצא את עצמך נעקר ממקומך ונאלץ להתחיל את הכל מחדש. לילדים יש את הקושי שלהם, לנוער יש את הקושי שלו, למבוגרים יש את הקשיים שלהם, כל שכבה ושכבה עם הקשיים שלה. והבנו שהדבר הזה מחייב אותנו שבעתיים, כי אפשר מצד אחד לפנות להפיק שהוא לגיטימי, הוא מוצדק, של לשקוע בצד של הזיכרון, של האבל, של הכאב, ולחוש את התחושה העמוקה והאמיתית של העוול הגדול שנעשה, ולהישאר עם הדבר הזה חלילה. אנחנו מצד שני חשבנו שאנחנו חייבים את זה גם לעצמנו וגם לעם ישראל כולו, ממש מהרגע הראשון, לא לתת למציאות להתגבר עלינו, ולעמוד בכל האתגר הקשה והמורכב הזה. אני זוכר ביקורים רבים מאוד בעיר האמונה, של אנשים מכל קשת הדעות במדינת ישראל. וכששמעו שאנחנו מתעקשים להגיע להתיישבות חקלאית חלוצית במזרח לכיש, שזה אזור מבחינה התיישבותית בלשון המעטה לא כל כך קל, היו לא מעט אנשים, חלקם אני יכול להזכיר אותם בשמם, למשל ראש המועצה האזורית של שער הנגב דהיום, אלון שוסטר, שהוא לא מתנגדי ההתנתקות, אבל כשהוא בא לבקר בעיר האמונה יחד עם הקודם שלו בתפקיד, שי חרמש, חבר כנסת היום מקדימה, הם פשוט ישבו והזילו דמעות, הם בחו כמו ילדים קטנים. אנחנו מרגישים, לפחות אני יכול לדבר בשם עצמי, או בשם הקהילה שאני אותה מייצג, אני מאז בעצם עסוק בפיתוח ובהקמה של שומריה, זה עיקר עיסוקי בימים האלו. אנחנו חשים שזו חובתנו, זה האתגר שעומד בפנינו, וסביב הדבר הזה אנחנו בעצם נתבעים כלפי כולם, כלפי ריבונו של עולם, כלפינו עצמנו, כלפי הילדים, כלפי הנוער, כלפי המשפחות, כלפי כל עם ישראל, לבנות שם את שומריה הגדולה, החזקה, בתוך כל היישובים של מזרח לכיש, כמתחם גדול של יישובים, במתכונת שהכרנו וידענו בגוש. נכון, האזור שונה, זה מבחינה גיאוגרפית אחרת לגמרי, גם הטופוגרפיה שונה לחלוטין, אבל זה דברים שהם משמעותיים, אבל הם לא הכי משמעותיים. בסופו של דבר, סביב כל דבר, הרוח היא בעלת המוטיב המרכזי בכל דבר ועניין. ולנו היה חשוב מאוד שעם כל השבר הגדול שהושברנו כולנו, שהוא היה מאוד קשה, מאוד כואב, מאוד נוקב, עד היום אנחנו משלמים מחירים באופן אישי, כמשפחות, כפרטיים, כקהילה, אבל מצד שני הדבר הזה מחייב אותנו, עם כל הקושי ולמרות כל הקושי, כן לעמוד באתגר וכן להתפתח ולבנות. ברוך השם היום בשומריה, הגענו לשם לפני שנתיים וחצי כמעט בפורים, כמו שאמרתי, שושן פורים, הגענו 50 משפחות, היום בשומריה יש כבר קרוב ל-100 משפחות. אנחנו מסיימים כרגע לבנות שם תלמוד תורה בבית ספר לבנות, שזה כמעט 3,500 מטר מרובע של בנייה. מתחילים בימים אלו בנייה של בתים, החקלאות שם מתפתחת, נתנו כרם זיתים גדול מאוד בלב הנגב המזרחי, באזור של בן לקיה לחורה, שזה אזור בעייתי גם כן לא מעט, קרוב ל-500 דונם של זיתים לשמן, רפת גדולה שהולכת ומתפתחת, ויישוב גדול שבעזרת השם הולך ומתפתח, יחד עם מקבץ גדול של יישובים שם במזרח לכיש. הדרך עדיין ארוכה מאוד, ובאופן טבעי גם התגובות הן שונות, זה לא כולם מגיבים אותו דבר, כל אחד עם כל המטענים שהוא לקח וצובר לעצמו במשך כל השנים, אבל ההבנה והתחושה שכנראה השנים האלו, התקופה הזו של התחלת הגאולה מצד אחד, ושהיא מכניסה אותנו, מעמידה אותנו בפני אתגרים, שאני חושב ש... אני זוכר כשאני הייתי נער צעיר, כל הזמן אמרתי לעצמי שזו הייתה החמצה להיוולד אז, כי התקופה של הקמת המדינה היא הייתה תקופה מאוד מאתגרת, מעניינת, מלאה בהרבה ניסיונות ובהרבה אתגרים והתמודדויות. ואתה מגלה פתאום שהשנים הולכות ונעשות קשות יותר, וכנראה שהעתיד לא צופן לנו גן של שושנים, אלא האתגרים הם ילכו ויעשו מורכבים יותר, והדבר הזה מחייב מאיתנו, כולנו, לגלות הרבה הרבה כוחות פנימיים כדי לעמוד בכל האתגרים והמשימות האלו. אצלנו לפחות בשומריה אנחנו משתדלים להתמודד עם הדבר הזה. אנחנו היום ביום יום נחשפים לקהילות חדשות שלא הכרנו ולא ידענו. השכנים שלנו מדרום זה קיבוץ להב, שמגדל למה שנקרא בקר נמוך, שמוצניקים אמיתיים, דביר ליד, אותו כנל, אנחנו מסתובבים בתוכם. היום בלהב יש בריכת שחייה נפרדת לטובתנו, לטובת תושבים נוספים, גם מתוך להב דרך אגב. במקווה של שומריה כבר טבלו כמה קלות מלהב, שיעורים בפרשת שבוע ניתנים גם בדביר, גם בלהב, גם בחצרים. זאת אומרת, הקשרים הולכים ונעשים, דברים שלפני שנים הייתי אומר, שנראה לי הסיכוי שהם יקרו, שהמפגשים האלו בינינו לבין החברים מהשומר הצעיר, שנמצאים ממש... הם חלק מאיתנו בסופו של דבר, הם הולכים וקוראים במקצבים מהירים, רבים, גדולים. לצד כל הדבר הזה אנחנו עדיין ממשיכים במפעל הגדול של בניית היישוב, ובעזרת השם אני מאמין בגדול בכוחה של הקהילה לצאת מהשבר ומהמשבר, ובעזרת השם לבנות ולהיבנות. בימים האלו ממש אנחנו מתחילים את הבנייה של הבתים הראשונים, קרוב ל-40 יחידות דיור. אז כך שבסך הכל, עם כל הקשיים שהם רבים מאוד, גם באופן האישי, הנושא של היחס למדינה אחרי הכל, היחס לצבא, אנחנו מתמודדים היום לאט לאט יותר ויותר עם הסוגיות האלו, אחרי שהדברים טיפה יותר התייצבו, אז משקיעים בזה גם כן, במפגשים עם הנוער, פנימיים בתוך היישוב, בדיבורים רבים. בשבועות האחרונים קיימנו כמה מפגשים כאלו, אבל מצד שני אנחנו לרגע אחד לא שוכחים את הנקודה המרכזית, שבסופו של דבר אחרי הכל אין לנו את הלוקסוס הזה, הייתי אומר, ליפול ולהישבר ולהרכין ראש ולחוש שזהו, נגמר הכל ואנחנו בעצם הפסת תקוותנו, חלילה לא הפסת תקוותנו. וברוך השם אני אומר, כל מי שמסתובב היום בשומריה ורואה את הדברים בשומריה ובמזרח לכיש בכלל, רואה את ההתפתחות שם במקום. הרב יגאל שיבוא לדבר פה בעוד כמה דקות, אז הוא היה אצלנו בשבת לפני זמן לא רב, ביתו גרה אצלנו, הגיע לפני כמה חודשים, והוא ממש מרגיש, אתה מרגיש במקום, הוא אומר, לפי הדברים שלו לפחות, שבשומריה אתה מרגיש באמת אווירה מיוחדת, רוח מיוחדת גדולה מאוד. אני מקווה שבעזרת השם הכוחות האלה יעמדו לנו להמשיך הלאה באתגר, ועל אף הכל ולמרות הכל, ובעזרת השם מתישהו, אני מקווה שזה יהיה במהרה, כי בסופו של דבר צריך לזכור, אנחנו בסופו של דבר כולנו בני אדם וחיים מתוך מה שאנחנו מבינים כדברים שהם בעולם המושגים שלנו, אבל ללא ספק שאם היו אומרים ליהודי לפני 150 שנה שתקום מדינה יהודית, היו כולם עושים תנועה של משוגע, על מה אתה מדבר, אין סיכוי בכלל. וברוך השם, זכינו ויש מדינה ויש צבא ויש כלכלה, עדיין זה לא עצמאות כמו שהיינו רוצים מלאה, ולא מדינה שמושתתת על חטא תורה, אבל בסדר, אף אחד לא אמר שהעבודה נגמרה. אותו כנל כשנפל גוש עציון, אז אף אחד לא ידע ולא שיער לעצמו שהדברים התפתחו, ובסופו של דבר עברו 19 שנים, וברוך השם שבנו לכל אותם מרחבים ולכל אותם חלקים. אז גם פה זה יכול לקרות גם מחר בבוקר, זה דברים שהם במידה לא מבוטלת, אני חושב, תלויים בנו. כשאני אומר בנו, זה לא רק בנו בציבור, ציבור מה שנקרא אמון על ארץ ישראל השלמה, אלא באמת איך אנחנו מצליחים כתוצאה מהדבר הזה דווקא לפתוח ולהגיע למעגלים רחבים יותר בעם ישראל. יצא לנו השבוע שעבר לפגוש חברים משלנו, כמו שאומרים, שבתקופת ההתנתקות היא הודתה בפנינו שהיא גרה במרכז הארץ, בעיר משמעותית מאוד, שיש בה יהודים לא מעטים, אבל זה עבר להם ליד האוזן, וזה חברת ילדות של אשתי. זה יותר מאוחר, אחרי שנה ומשהו, הם התחילו לעשות בעצם סגירת פער. אז אני אומר, עד שאנחנו חושבים ורצים ומלינים על האחרים, יש הרבה עבודה פנימית לעשות, הרבה עבודה של חיבורים בתוך עם ישראל. אין לנו ספק שהמציאות הזו שריבונו של עולם סובב אותנו בצורה כזו, והגענו לאזור הזה של שומריה, שהיא בסמיכות לדביר ולאב, אני תמיד הייתי אומר להם, לקיבוצניקים שם, שאנחנו לצד, מולנו ממש, יש את גדר ההפרדה מול הרי חברון, אז אני אומר להם שאנחנו, התפקיד שלנו, שריבונו של עולם מועיד בפנינו, זה להתרומם טיפה מעל הקרקע, ולראות מערבית אלינו את דביר, את להב, את משמר הנגב, ומזרחית אלינו את סנסנה, את נגורות, את אותניאל, את כל היישובים, ואנחנו בעצם הגורם המחבר באמצע, כל היישובים של מזרח לכיש. אז הם אומרים לי תמיד, אבל יש גדר פה. אמרתי, אני לא רואה גדר. אמרו לי, נצטקל פה, יש גדר. אתם לא רואים נכון. הגדר זה משהו זמני, היום שמו, מחר היא איננה. אני חושב שיש עבודה רבה מאוד בהסרה של כל אותן מחיצות, אותן גדרות, הפיזיים, האנושיים, הדעות הקדומות למיניהם. אתה שומע את זה בלאורך כל הדרך. אני יוצא לי מתוקף התפקידים שלי, והיותי חבר מליאה במועצה האזורית הזו של בני שמעון, שהיא מורכבת ברובה מחבר מהשומר הצעיר, לשמוע הרבה הרבה התבטאויות, ואני עוקב אחרי הדברים, אני יושב שנתיים שם בכיסא ושומע את הדברים, שומע ומשמיע את הדברים, ואתה רואה שיש הרבה יותר פתיחות, הרבה יותר הבנה, הרבה יותר רגישות. הם פתאום שמים לב, מתחילים לשאול לגבי כל מיני דברים, לרדת לעומקם של דברים, אפילו עד כדי התבטאויות של כמה מהם, שאומרים למפורשות, תשמעים היום היו מעמידים בפנינו סוגיה כמו התנתקות למשל, סביר מאוד להניח שלא היינו מצביעים כמו שהצבענו אז. אנחנו היום רואים את הדברים אחרת. כי בהתחלה כשהגענו לאזור, אז במועצה האזורית שם רצו לשייך אותנו חזרה למועצה האזורית לכיש. האזור של שומריה ישייך ללכיש בעבר. ואני אמרתי לראש המועצה, תשמע, יש כלל אצלנו שב ואל תעשה עדיף. אני מציע לך, בוא נמתין טיפה, בוא נראה טיפה שדברים איך הם מתגלגלים. ונקבל החלטה בעוד שנה או שנתיים. הוא אמר, אתה יודע מה, אני אקים ועדה, והוועדה תשמע את התושבים מהיישובים האחרים, תשמע אתכם, נדון בזה, באמת נקבל החלטה בעוד שנה. עברה שנה, הוא אמר בשיחה בפני אנשים אחרים, זה הגיע אליי אחר כך, גם אם יציעו לו היום הבטחות מפה עד לים, לא יודע מה, הוא על שומריה לא מוכן לוותר. כי אני חושב שמידה מסוימת הרבה סטיגמות, הרבה מחיצות נפלו כתוצאה מכך. התחושה הזו שמתנחלים אוכלים, אני לא יודע מה, אנשים לארוחת בוקר, צהריים וערב, זה המזון שלהם, פתאום מתברר כלא נכון בכלל. אנשים משתדלים להיות חרוצים, פועלים, יוזמים, יחד עם כולם, בשיתוף עם כולם, לא בצורה, משתדלים לעשות את הדברים דווקא מי שעובר ורואה את הבנייה למשל שקיימת בשומריה, השתדלנו מאוד שהמבנים, מבני הציבור למיניהם של התלמוד תורה בבית ספר לבנות, יהיו מבנים צנועים, פשוטים, כמו שמתאים לנו לאופי שלנו, בעזרת השם אותו דבר גם לגבי הבתים. אנחנו לא מחפשים להיות להתבלט בשטח או לא יודע מה, אבל מצד שני אנחנו רואים חשיבות רבה מאוד באמת במפגשים האלו, במגע הזה, עם כל אותה אוכלוסייה רבה שנמצאת מסביבנו, באר שבע העיר הגדולה ליד, שגם אליה יש לנו לא מעט תוכניות להגיע. אנחנו רואים בדבר הזה אתגר גדול, ואם כך סובב הקדוש ברוך הוא את הדברים, שבסופו של דבר הגענו מגוש קטיף, שזה היה מבחינתנו חממה אחת גדולה, משפחה אחת גדולה של כלל היישובים שם, והתפזרנו במידה מסוימת לאזורים שונים, ואנחנו נמצאים באזור של מזרח לכיש, אז כנראה שיש לנו עבודה לעשות שם באותו מקום. במידה מסוימת זה קצת, זה מזכיר את ה... את המדרש על אלקנה, אביו של שמואל, שהיה עולה כל שנה לשילו בשנים שהמשכן בשילו היה קצת הרבה נטוש, והוא היה ישן לן בחובה של עיר, ואנשים היו מסתקרנים, שואלים אותו, מי אתה, מה אתה עושה פה, אולי תבוא לישון אצלנו. ובסופו של דבר לאט לאט משנה לשנה הלכו ורבו העולים למשכן בשילו, ורבה ידיעת השם בקרב העם. אני חושב שבמידה מסוימת כל אחד לוקח לעצמו את התפקידים. לנו נראה שהחובה המרכזית של כולנו בעקבות הגירוש מהגוש, זה, אנחנו רואים את זה בתפקיד המרכזי ביותר, ליצור כמה שיותר חיבורים בתוך העם, כמה שיותר לעסוק כמה שיותר בתודעה, בחינוך. זה הדבר המרכזי. עשינו, השתדלנו לעשות כל לאל ידינו בימים שלפני הגירוש, פעלנו ימים ולילות. אני באופן אישי הייתי מעורב מאוד, פעולות רבות מאוד, ריכזתי גזרה גדולה מאוד במשען מתפקדי הליכוד באזור הדרום, הייתי אחרי כל השרשרת האנושית מגוש קטיף לירושלים. קיצור, ממש השקענו בזה ימים ולילות, לא ישנו, לא אכלנו, ועשינו כל מה שבן אנוש אני חושב מסוגל להגיע, ואחרי הכל קרה מה שקרה. והיום אני חש ומבין ומרגיש, וגם אז דיברנו על זה רבות, שהגזרה המרכזית היום היא גזרת החינוך. שם צריך להשקיע בכל הרבדים, בילדים, במבוגרים יותר, זאת אומרת בנוער, ביותר צעירים ובמבוגרים עוד יותר, ובמבוגרים בגיל וצעירים ברוחם גם כן יותר. ממש להשתדל להגיע לכמה שיותר רבדים באוכלוסייה, להיחשף אליהם, להכיר אותם. אנחנו בשומריה בעזרת השם מתכוונים בתוך שנתיים לפתוח מרכז כזה של יצירת, אנחנו קוראים לזה גילוי המכנה המשותף בין האוכלוסיות השונות בתוך עם ישראל, ולא יצירת גשר, כי גשר זה אתה פה ואני שם, אלא מכנה משותף שבעצם מסתבר בסופו של דבר, גם השמאלנים ביותר דרך אגב, המפריד בינינו הוא מהווה אולי 5% או 10%, אלא מה שדואגים כל הזמן לחדד דווקא את המפריד, ומה שאנחנו מסכימים ואנחנו כן יכולים ליצור על זה מכנה משותף, בזה אנחנו לא עסוקים ולא עוסקים. אז אני ביקשתי מבוא נשנה את הסדר, בוא נעסוק עכשיו יותר ב-95% במציאות החיים שהיא מכנה משותף בינינו, ונשאיר את מה שמפריד, נשאיר את זה, יש תשבי את ארץ קושיות ובעיות, בוא נשאיר את זה לעתיד הרחוק יותר. עד כאן מבחינתי, אם יש לכם יש שם שאלות או עברות או... שואלת אם תושבי שומריה, המייסדים עדיין שם. אז ככה, תושבי שומריה המייסדים, זה הם שייכים לתנועת השומר הצעיר, הם היו 12 משפחות, הם היו בערך 60 נפש, וכשהגענו, המדינה הציעה להם הסכם פיצויים נדיב, אנחנו הצענו להם להישאר ולחיות ביחד, זה לא, מבחינתנו זה לא הפחיד אותנו, אבל הם חשו שזה אתגר קצת כנראה גדול בשבילם, הם בגדול כולם לקחו את הפיצויים ועזבו את המקום, אבל אנחנו ביקשנו כמה מהם שהם עובדים עדיין איתנו. יש לנו ברפת שניים מהוותיקים של שומרי שעדיין עובדים איתנו. כל השאר עזבו ועברו לגור בקיבוצים מסביב, בדביר, בבית קמה, בלב, והם מחפשים עכשיו לבנות את עצמם באופן קבוע. הם עברו למגורים זמניים, הראשונים שבהם כרגע עוברים למגורי קבע. מצד שני המדינה דווקא בנושא של הפיצוי הכספי שלהם הייתה מאוד נדיבה איתם, הבינה את הסיטואציה וסייעה להם, מדובר ב-12 או 13 משפחות, אני לא... כן. תודה רבה.
תודה לך, תודה ותצליחו.
בעזרת השם.
ועוד נשוב לכל יישוב.
בזה אין ספק. כמו ששבנו לכל הארץ. אנחנו חזקים מכוחו של העם, לא מכוחנו. אני חושב שלנו אין את הלוקסוס הזה להיות חולים. על אף שפיזית כמה אנשים... לא, זה לא רק עניין של זמן, כי בסופו של דבר אתה... להבדיל, אני אומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. זה כמו משפחה שעוברת אירוע של שכול. ויש במשפחה שישה ילדים, ונהרג, נרצח, נפטר אחד הילדים. עכשיו ההורים עומדים בצומת. מצד אחד, הלב מושך לכיוון... באמת... הזיכרון, אותו ילד שעבד, שנרצח, שנפטר, מצד שני יש אחריות על החמישה ילדים האחרים. צריך לדעת ליצור את האיזונים, ואני חושב שבסופו של דבר, במסגרת של, של לפחות אני, מה שינקתי במשך כל השנים, ידענו לשלב בין האיזונים השונים, וזה גם שנתן לנו את הכוחות... אני מבחינתי בגירוש של עצמונה כבר לא בכיתי, כי את כל הדמעות שפכתי בימים של נווה תקלים, כי אני הייתי שם, עזרתי להם, הם גורשו ביום שלישי, בעצם התחיל הגירוש של נווה תקלים, שלישי, רביעי, חמישי. וזה ימים מאוד מאוד קשים, זה היה תמונות מאוד קשות, מצמררות מאוד. אבל אז אתה, זהו, אתה מחליט שאתה, יש לך אחריות על הקהילה של איתך, אחריות על המשפחה שלך. אחריות כלפי עם ישראל כולו, ואתה לא יכול להרשות לעצמך עכשיו לשקוע בצד של הבכי והאבל, שהוא, עוד פעם, אני אומר, הוא לגיטימי, הוא מוצדק, אין בזה, אני מבחינתי, אין לי טענה כלפי אף אחד, ואין לי ספק שגם לי באופן אישי, אני מרגיש את זה היום, זאת אומרת, אני היום יותר ויותר תמונות מהעבר חוזרות עליי בכל מיני סיטואציות, אבל אני עדיין מרגיש שמה שנקרא, לא הגענו למציאות כזו שאתה... מרגיש מספיק איתן כדי לפרוק את עצמך ולהשתחרר. אז אתה מחויב היום מצד האחריות הכוללת שלך, גם כלפי הקהילה וגם כלפי מה שהיום אני מרגיש, למשל הסוגיה הזו של מזרח לכיש שמשקפת כלפי כולם. שלום עליכם. אז אני מרגיש שהחובה היא שלנו, החובה היא שלנו להמשיך לעסוק בדבר הזה במלוא הכוח. תראה, אני אומר לך כך, כעס הוא בהתחלה בוודאי שהיה תחושות של כעס, אבל היום אני אומר בסופו של דבר כשאתה מסתכל על הדברים, אתה אומר יש פה ערבוב של טיפשות, של טמטום, של גם רישות בוודאי, זה הבסיס לכל. אבל אתה לא יכול, אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר אתה, כשאתה בסופו של דבר עומד מול המשימות שלך, אתה חייב לרכז כוחות, ואם אתה תשרת עצמך כל הזמן במציאות של כעס, יהיה לך קשה מאוד להתמודד עם האתגרים שניצבים בפניך. אדם בסופו של דבר צריך לדעת, בסדר, עם כל הקושי והכאב, אבל כרגע יש גם את העניין לבנות את החיים הלאה, ואי אפשר להישאר שקועים במציאות הזמנית הזו שבה בעצם משתדלים לפחות.
איזה ישוב?
יש כל מיני וכל מיני מצויות, כן. אבל הנה תשמעו, הרבי גם מכיר אותו יותר. ועד מתיישבי גוש קטיף. לוועד מתיישבי גוש קטיף בלבד. הם דואגים, הם יש להם את התמונה הכוללת של כלל הצרכים, והם יודעים לנתב את הדברים לפי העניינים. אז יש ועד מתיישבי גוש קטיף, יש פרסומים שלהם מעת לעת.